אנחנו מתחילים היום פרשת תרומה, יום ראשון, פרק כ"ה, פסוק א'. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לי בו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. מסביר רש"י את המילים ויקחו לי תרומה. מה הפירוש ויקחו לי תרומה? מה זה? יכול אפשר לכתוב ויקחו תרומה. מה זה ויקחו לי? ורש"י לי, הכוונה לשמי. לא הכוונה שהם יביאו לי, גאינו, יש משהו שמחוץ לתחום של בורא עולם ומישהו צריך להביא לו, הרי להשם הארץ ומלואה. אלא כשאדם נותן את התרומה לבית המקדש, הנתינה צריכה להיות עם כוונה לשם בניית המשכן. כמו שיש בהרבה מצוות שאנחנו מדגישים שצריך שהקיום של המצווה יהיה לשם המצווה, ולא לעשות את זה ככה כמצוות אנשים מלומדה או כבדרך אגב, אלא עם תשומת לב וכוונה שזה לשם המטרה הזו. אז התרומה שיהודים נותנים צריכה להיות לי, לשמי, לשם השם.
לכן משתמשים ביקחו ולא ביביא?
עכשיו, מה שאתה כרגע שואל ויקחו, זה רש"י עוד מעט יאריך בזה יותר, אבל מהסגנון הזה באמת שכתוב ויקחו ולא כתוב ויביאו, פה רואים דבר מעניין, שמזה אנחנו מוכיחים שכל הרשימה של הדברים שבני ישראל אמורים להביא, כפי שרק התחלנו כרגע לקרוא, קראנו זהב, הכסף ונחושת, יש עוד רשימה, עוד הרשימה ארוכה של דברים, כל הדברים הללו חייב לומר שהם היו כבר ברשותם של בני ישראל, היה להם את זה. מה שנותר זה שהגבאי המשכן ויקחו, רק צריכים לקחת את זה מהיהודים. אילו היה כתוב סגנון ויביאו, אז היינו מבינים שיכול להיות שחלק אין במלאי, צריך עכשיו לקנות מתגרי אומות העולם שנמצאים סביב המדבר. אבל כשכתוב ויקחו, פירושו שהכל נמצא, ולכן רש"י התייחס לחלק מהדברים להסביר לנו איך זה יכול להיות שהיה להם במלאי את הדברים הללו. תרומה, פירוש המילה תרומה, אומר רש"י, הפרשה. יפרישו לי מממונם נדבה. גם פה אתה רואה מה שכרגע אמרתי, מה רש"י אומר, מה התורה מדגישה. זה נמצא בממונם כרגע, זה נמצא אצלהם במלאי כרכוש אישי, ומה שנדרש מהם כרגע זה להפריש מתוך כלל הרכוש את אותם דברים רלוונטיים שהם אמורים להיות כתרומה למשכן. פשוט להפריש מממונם שזה יהיה נדבה לבית המקדש. ידבנו ליבו, ורש"י ששורש המילה של ידבנו זה מלשון נדבה, והוא לשון רצון טוב. פרישנט בלז, לתת מתנה. תיקחו את תרומתי, אומר רש"י פה בשני הפסוקים הללו, ב' וג' שקראנו, אמרו רבותינו שלוש תרומות אמורות כאן. שלוש פעמים נזכר המילה תרומה. כתוב ויקחו לי תרומה, כתוב תיקחו את תרומתי, ומיד לאחר מכן כתוב וזאת התרומה אשר תיקחו. שלוש פעמים התורה מזכירה במשפט אחד אחרי השני את המילה תרומה. מדוע? ורש"י שרבותינו אמרו שמרומז כאן שהיו באמת שלוש סוגי תרומות. אחת, תרומת בקע לגולגולת, שנעשו מהם האדנים כמו שמפורש באלה פקודי. ואחת, תרומת המזבח בקע לגולגולת, לקופות לקנות מהם קורבנות ציבור. ואחת, תרומת המשכן. מה הכוונה? בין תרומות בני ישראל היה שלוש סוגים. סוג אחד, שעל זה מדובר כאן מיד בפסוקים שבאים לאחר מכן, זה מדובר בנדבה שכל אחד נותן כפי שהבאנו ליבו. כל אחד נותן כמה שהוא רוצה. בנוסף לזה, היה לכל אחד חובה לתת סכום קבוע של מחצית השקל. והנדבה הזו שהיו צריכים לתת סכום קבוע של מחצית השקל, זה היה בשתי סיבובים, בשתי נגלות, שלכל סיבוב, לכל התרמה היה מטרה אחרת.
זה לא כתוב.
התרמה, מה?
זה לא כתוב.
זה יהיה כתוב בהמשך התורה. רש"י אומר שזה מרומז משלושת הפעמים שכתוב תרומה. מה המטרה בשתי הפעמים הללו שלוקחים מחציות השקל? אחת, אספו את כל המחצית השקל שכולם הביאו ועשו מזה את האדנים יצקו את האדנים. מה זה האדנים? זה היסודות שעליהם עומדים קרשי המשכן, כפי שנלמד בפרשתנו, כשהמשכן היה את כל הקרשים שמסביב, כל קרש היה לו למטה את העדן שעליו הוא עומד. אז את האדנים הללו של המשכן, זה עשו מהתרומה של מחצית השקל, זה סוג אחד. וסוג שני זה לקנות קורבנות ציבור. יש יום יום מקריבים בבית המקדש קורבן התמיד של בוקר, וקורבן התמיד של בין הערביים, אחד בבוקר ואחד בין הערביים, שתיים ליום. זה צריך להיות מכספי ציבור. וכספי ציבור פירושו שלא עושים נדבה, מי שרוצה נותן, העיקר שיש כסף ציבורי, אלא זה אומר שחייב שכל יהודי יהיה לו חלק בקורבן, שכל קורבן שמקריבים כל בוקר, זה כל יהודי וכל עם ישראל יש לו חלק במשהו בקורבן הזה. לכן היה צריך להיות נתינה שווה של כולם. אלו שלושת התרומות שרש"י מביא ששלושתם מרומזים פה. אני אקרא עכשיו עוד הפעם את שלושת התרומות, נבין מה רש"י אומר. אחת, תרומת בקע לגולגולת. בקע לגולגולת זה סכום שווה לכל אחד למחצית השקל, שנעשו מהם האדנים, כמו שמפורש באלה פקודי, שנלמד בעזרת השם בפרשת פקודי, שהאדנים נעשו מהמחציות הללו. ואחת, תרומת המזבח, זה כסף שנותנים בשביל קורבנות, שיקריאו על המזבח. זה גם היה בקע לגולגולת. וזה, גם מחצית השקל. וזה לקופות לקנות מהם קורבנות ציבור. ואחת, השלישי, זה תרומת המשכן. מה זה נקרא תרומת המשכן? זה נדבת כל אחד ואחד שיתנדבו 13 דברים האמורים בעניין. יש לנו כאן רשימה של 13 דברים, וה-13 דברים שנמצאים פה ברשימה, זה נותן כל אחד מה שיש לו, כמה שהוא רוצה, בלי שום אמירה מראש כמה כל אחד חייב להביא. עכשיו אומר רש"י שכל הרשימה של ה-13 דברים שאמורים בעניין, כולם מוצרכו למלאכת המשכן או לבגדי כהונה. כל אחד מהרשימה הללו, זהב, כסף, נחושת, חלת, ארגמן וכולי, עם כל פריט היה צריך להשתמש או לבניית המשכן או לעשיית בגדי הכהונה, כשתדגדג בהם, מתי שתעבור אחר כך בהמשך ותראה את כל הבניין של המשכן, את כל בגדי הכהונה, ותראה איך שכל פריט ופריט נמצא באחד מהרשימה, באחד הפרטים ברשימה של השלושה עשרה דברים.
זה היה המשכן נייד,
זהב, הכסף ונחושת וגומר. אומר רש"י, כולם, מה הכוונה כולם? כל הרשימה שאנחנו נראה בהמשך, באו בנדבה איש איש מה שנדבו ליבו. כל אחד נתן את מה שהוא רצה לנדב. חוץ מן הכסף שבא בשווה, מחצית השקל לכל אחד, ולא מצינו בכל מלאכת המשכן שהוא צריך שם כסף יותר. זה רש"י, שכשתסתכל על כל הבנייה של המשכן, תראה שהיא בנויה היה צריך הרבה זהב, הרבה נחושת, הרבה תכלת וכן הלאה. כסף, כשתסתכל על כל בניית המשכן ותראה למה השתמשו בכסף, אתה תראה שהכסף שהשתמשו במשכן זה היה רק בשביל האדנים, שעשו מזה האדנים, ולא מצינו בכל מלאכת המשכן שהוא צריך שם כסף יותר ממחצית השקל שבני ישראל הביאו, שנאמר, כתוב במפורש, שנלמד את זה בעזרת השם בפרשת פקודי, וכסף, פקודי, העידה וגומר, בקע לגולגולת וגומר, שם כתוב באופן מפורש שכל הכסף שבני ישראל תרמו באותה מחציות השקל, זה היה 100 כיכר כסף כתוב, מזה יצקו את האדנים. אז זאת אומרת שכסף זה לא היה נדבה אישית כמה שכל אחד נותן, אלא זה היה סכום קבוע. אבל בכל אופן כתוב כאן, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, שכסף יכול גם כל אחד לתת מעבר לחובה של המחצית השקל, אז מה עשו עם זה? הרי אומר רש"י, שאם נחפש בכל הבנייה של המשכן, לא נמצא שימוש יותר מאשר המחצית השקל. אז אם יהודים הביאו מעבר, אומר רש"י, ושאר הכסף הבא שם בנדבה, אם יהודים הביאו כסף מעבר לחובה של מחצית השקל, עשהו על כלי שרת. מה זה כלי שרת? זה כל מיני כלים שהיה במשכן, שהיה צריך, למשל היה כלי שדרכו זרקו את הדם על המזבח, או כל מיני כלים אחרים, אז היה רזרבות נוספות, הכל היה, כל הרזרבות הללו היה מהכסף הרזרבי שבני ישראל נתנו מעבר לחובה. פסוק ד', ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים. אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה ש... כמו שאמרנו קודם, שכל הפריטים הללו היה להם במלאי. כן, זהב, כסף ונחושת, היה להם כבר אצלהם, לא היה צריך להשיג את זה. זהב, כסף ונחושת, ודאי היה ממצרים, למדנו כבר שבני ישראל לקחו ממצרים, הרבה זהב, הרבה כסף, אין לנו שאלות מאיפה היה להם. אבל כשמגיע לתחלת וארגמן, מאיפה היה להם תחלת וארגמן, מאיפה הרכוש הזה? אז רש"י מתייחס לזה ואומר ככה, הוא תחלת, מה הכוונה של המילה תחלת? רש"י אומר, זה צמר, צבוע בדם חילזון וצבעו ירוק. וארגמן זה צמר צבוע ממין צבע ששמו ארגמן. עכשיו רש"י מה בעצם עשה לנו כאן? הוא לא הסביר לנו למשל מה זה ארגמן, כי הרי אחרי שהוא מביא לנו את הצבע מהצבע ששמו ארגמן, מה בעצם רש"י רוצה לעשות לנו בשתי המילים הללו? רש"י רוצה רק להגיד לך, אתה יודע מה זה תכלת וארגמן? זה צמר בצבעים שונים,
שתי צבעים שונים.
ברגע שאני יודע שזה צמר, אני כבר רגוע, אני כבר מבין מאיפה היה להם. למה? כי היהודים יצאו ממצרים עם כל כך הרבה מקנה, אז אדם שיש לו כך הרבה מקנה, מה עושים עם כך הרבה צמר? אז עם צמר, גם שיש לו צמר בכמויות, אז גם במצרים יש צמר בכמויות, אז מה עושים? עושים עם זה כל מיני צורות וכל מיני צבעים וכל מיני בגדים, כי זה מה שיש לך, אז, אתה, אז אם אני יודע שתכלת והגרמן זה פשוט צמר בצבעים שונים, אז מסתבר שהיהודים היה להם גם במצרים, גם למצרים היה אפילו.
בדם של חילזון.
דם, יש דם של, יש חילזון, זה מין דג, שהוא נמצא דג, שהוא נמצא בים הגדול, ומהדם של הדג הזה, מהצבע שלו עושים תחלת. זה מה שכתוב בתורה, שצריך להיות, לא, שכתוב בתורה שצריך להיות בציצית, פתיל תחלת, אז זה הצבע הזה, זה בא מחילזון מאוד מסוים. עלה ממשיך רש"י ואומר, ושש, אומר רש"י מה זה ושש, הוא פשטן. עכשיו פה, מה רש"י פשוט רוצה לספר לנו מה זה שש? כולם יודעים מה זה שש, למשל אם אתם זוכרים בספר בראשית קראנו על יוסף הצדיק ש... שהלבישו אותו בגדי שש,
נכון,
ושם רש"י לא אומר מה זה שש, היינו סומך על כך שאנחנו לבד יודעים מה זה שש, כן? אז פתאום פה מגיע ספר שמות, כתוב שש, רש"י מתעכב להסביר מה זה שש, למה שמה הוא לא הסביר, אלא זה בהמשך למה שמענו, רש"י רוצה להגיד מאיפה היה להם את זה, אומר רש"י שש הוא פשטן, נו במילא אם אנחנו יודעים שהוא פשטן, כבר יודעים מאיפה היה להם, איך יודעים? אז זה כבר צריך קצת להפעיל את המוח הזיכרון שלמדנו בתורה בספר בראשית על ארבעת הנהרות שהיו בסביב גן עדן. אחד מהנהרות קראו לו פישון.
פישון.
אומר שם רש"י שפישון זה הנילוס. הנילוס זה הפישון. למה קוראים לו פישון? אומר רש"י שני פירושים. הפירוש השני שם ברש"י למה קוראים לו פישון? פישון זה על שם פשטן, שבמצרים הנהר הנילוס מצמיח הרבה פשטן. אז מזה אנחנו יודעים שבמצרים יש פשטן. אז אם היהודים יוצאים ממצרים עם רכוש, אז בוודאי שהיה להם גם פשטן. אז אל תשאל אותי שאלה מאיפה היה להם במדבר שש. שש הוא פשטן, ואנחנו הרי אמורים לזכור שבמצרים יש מהנילוס הרבה פשטן. אחר כך אומר רש"י ועיזים. מה זה ועיזים? ועיזים זה לא עז, אלא ועיזים אומר רש"י נוצה של עיזים. מה זה נקרא נוצה של עיזים? הצמר של העיזים קוראים לו נוצה. למה צמר של עיזים קוראים לו נוצה וצמר של כבשים. של כבשים קוראים לו צמר? אז ההסבר הוא פשוט, כי העז, מי שיודע איך הוא נראה, הצמר שלו הוא לא רך כמו הצמר של הכבש. הכבש יש לו הצמר, אז הצמר הוא צמר, אצל העז הוא לא רך, הוא קשה. שעברות יש לו, כמובן שהוא קשה, לכן קוראים לו נוצה. נוצה זה נוצה של עיזים, לא קוראים לו זה צמר של עיזים. לקח תרגם אונקלוס, איך אונקלוס מתרגם את המילה בעיזים? הוא מעזה. מה זה הוא מעזה? דבר שבא מעיזים. כי אם היינו רואים את המילה בעיזים, היינו יכולים לחשוב שהכוונה שצריך להביא עיזים. הוא אומר שלא, צריך להביא את מה שצומח על העיזים. והוא מקבל סיוע מדברי אונקלוס, שאונקלוס לא מתרגם את המילה עיזים, עיזיה, עיזים, אלא מעזה, מעזה פרושו משהו שבא מעיזים.
אז הכל פה זה בדים ו...
צמר, סוג שונה. רש"י אומר את הדברים יותר מפורש, הוא אומר, דבר הבא מן העיזים, ולא עיזים עצמן, שתרגום של עיזים, עיזיה. אילו היה, התרגום של המילה עיזים זה עיזיה. איך במקום מתרגם פה את המילה ועיזים? הוא מעזי, אז במילא אנחנו מוכיחים שהמילה עיזים פה זה לא את העיזים, אלא את מה שצומח על העיזים. אומרת לנו את רוב פסוק ה', ואורות אילים מאוד עמים, ואורות חשים ועצי שיטים. מדובר כאן באורות של אילים. אילים זה, אנחנו יודעים מה זה, כן?
איל.
מה זה אורות אילים מאודמים? לא כתוב אילים אדומים, כי איל הוא לא אדום, אלא מה זה מאודמים? אומר רש"י, צבועות היו אדום לאחר עיבודן, אחרי שהם מאבדים את האור, הם צבעו את האור בצבע אדום. אז היה להם אורות אילים אדומים. מה זה תחשים? אומר רש"י, מזה שהתורה אומרת ואורות תחשים, והיא לא אומרת ואורות אילים מאודמים ותחשים, שנחשוב כאילו שמאודמים זה צבע אחד ותחשים זה צבע אחר. ואורות תחשים, היה צריכים להביא אור של תחשים. מה זה אורות תחשים? אומר רש"י, תחשים זה מין חיה, שלא תחשוב שתחשים זה צבע, אלא היה חיה כזו, בעל חיים, שהשם שלו היה תחש.
הוא גם היום קיים.
הוא לא קיים היום. רש"י אומר במפורש, רש"י אומר במפורש, לא צריך לנחש. במקום להגיד אולי, בוא נקרא עוד שלוש שורות, אומר רש"י, שלוש מילים, ולא הייתה אלא לשעה. החיה הזו הייתה רק חד פעמית במדבר, לא היה יותר את החיה הזו. ולא יהיה אחר כך את החיה הזו, היה רק לשעה. והרבה גוונים היו לה, זה חיה עם הרבה צבעים, טבעיים, זה לא שאתה צובע אותה, לכך מתורגם ססגונה, אונקלוס מתרגם את המילה תחשים, ססגונה. למה הוא מתרגם את זה ססגונה? מה שאנחנו קוראים היום ססגוניים, מה זה? זה הרבה צבעים, אבל מה הפירוש, למה באמת קוראים לזה ססגונה? שסס הוא מתפאר בגוונים שלו, זה כאילו שהבעל חי מסתובב ושמח בצבעים שלו, זה הסיבה שהוא קורא לזה ססגונה. ועצי שיטים, פה כבר רש"י, עד פה רש"י רמז לנו על כל דבר מאיפה היה להם במדבר, אז הוא רמז לנו, זה צמר, אז אתה מבין שהיה להם, זה תחשים מאיפה היה להם, אז רש"י זה באמת נברא רק לצורך העניין. ועצי שיטים, פה רש"י מיד שואל את השאלה המתבקשת, ומאין היו להם במדבר? על כל דבר כבר הבנו, אבל עצי שיטים לא צומח במדבר, עצי שיטים שהם צריכים רק לכרות את זה או משהו כזה, מאיפה היה להם במדבר? פירש רבי תנחומה, יעקב אבינו צפה ברוח הקודש שעתידים ישראל לבנות משכן במדבר, והביא ארזים למצרים ונטעם. כשיעקב עם 70 נפש ירדו למצרים, הם ירדו פשוט עם עצי ארזים, והגיעו למצרים, אז נטו את הארזים הללו במצרים, וציווה לבניו לתלם עמהם כשיצאו ממצרים. ארזים זה שיטים, עצי שיטים. ובמילא זה מה שמסביר לנו איך היה להם במלאי, כי יעקב ציווה עליהם מראש לקחת את זה. מה באמת, אם נשאל למה יעקב מראש רצה שיקחו ארזים מארץ ישראל, היה יכול לקחת אולי, נגיד להם, לכרות במצרים ארזים ממש לפני היציאה, או מה? רש"י מרמז ואומר לנו, מי אומר את כל האמרה הזו? פירש רבי תנחומה. רבי תנחומה זה שם של, יש מדרש רבי תנחומה, זה שם של תנא, קראו לו תנחומה.
הוא היה לפני רש"י?
ודאי, אחד מהתנאים.
לפני רש"י.
ודאי, אחד מהתנאים קראו לו רבי תנחומה. אומר רמז רש"י, שזה אומר, הרי בדרך כלל רש"י לא מצטט לנו מי אומר. במקרים בודדים רש"י מצטט איפה זה כתוב. פה רש"י רוצה לרמז שפה היה תנחומין לעם ישראל. יעקב אבינו נתן להם ביד למשש במשך כל זמן הגלות של מצרים, כל הקושי, אומר, אתם מששו את הארזים, אתם רואים את זה? אתם עוד תצאו מפה ויהיה משכן ויהיה הרבה תוכניות יש. אל תהיו שקועים בייאוש של מצרים, אלא אתם תוכלו לאחוז משהו פיזי ולראות שעם זה אתם יוצאים. לכן זה רבי תנחומה אומר לרמז שזה היה כאן תנחומין לעם ישראל. על כל פנים, זה מסביר לנו שכל הדברים הללו, יש אותם במלאי, מה שצריך סך הכל, ויקחו, צריך פשוט הגבאים להסתובב, ולקחת, לאסוף מכל הנדבנים את מה שהם רוצים לנדב. אומרת לנו התורה בפסוק ו', רשימה נוספת של דברים, שמן למאור, בסמים לשמן המשחה, ולקטור את הסמים. ורש"י, שמן למאור זה שמן זית זך להעלות נר תמיד. היה צריך לקחת שמן זית זך, זך הכוונה היא שזה ראוי, כמו שנלמד בעזרת השם בפרשת תצווה, בדיוק על איזה זקות של שמן אנחנו זקוקים, להעלות נר תמיד כדי שיוכלו להדליק את המנורה. בסמים לשמן המשחה, שנעשה למשוח כלי המשכן והמשכן לקדשו, היה צריך לקדש את המשכן, אז נראה בעזרת השם בפרשת כי תישא בעוד שתי פרשיות, שהיה ציווי לקחת פסמים מסוימים והיה צריך למרוח על הכלים, וזה נתן להם את הקדושה של המשכן, והוצרכו לו בסמים כמו שמפורש בכי תישא, ולקטור את הסמים, ואז הם לקטור את הסמים שהיו מקטירים בכל ערב הבוקר כמו שמפורש בוועתה תצווה, אז צריך שיהיה להם את הפסמים הללו, אז זה היו צריכים להביא מתוך המלאי של בני ישראל.
שמן זית, זך, זה לא שמן טהור.
זה שמן זך, הפירוש שהוא מהשמנים שלא מעובב בהם את הפסולת של הזית, אלא הוא שמן זך ונקי, ויש על זה במסכת מנחות סדר שלם, איזה מהטיפות שיוצאים מהשמן, מהזית, איזה מהם נחשבים לשמן זך למנורה, איזה מהם הוא טוב לדברים אחרים במשכן, והרמת הזכות והזיכוך של טיפות השמן לא זהה בין טיפה לטיפה.
קטית למאור.
קטית למאור, זה נלמד בפרשת תצווה, אנחנו נדבר על זה אז. ולשון קטורת, עכשיו ראה שאומר מה הפירוש של המילה קטורת, העלאת קיטור ותמרות השן. זה הקיטור שעולה על ידי ההדלקה הזו שהכהן היה עושה בבית המקדש כל פעמיים בכל יום, לכן קוראים לזה תמרות השן. למה קוראים לזה תמרות? אומרים, הוא מתמר. מה זה תמרות? זה כמו עץ תמר, שהוא עץ שעולה לגובה, לכן קוראים להשן שעולה לגובה, הוא קוראים לזה תמרות. פסוק ז', אבני שואם ואבני מילואים, לאפות ולחושן. אומר רש"י, אבני שואם, כמה אבני שואם היה צריך בסך הכל? שתיים הוצריכו שם, שתי אבנים שקראו להם אבני שואם, למה השתמשו בהם? לצורך האפוד האמור בוועתה תצווה. פרשת הוועתה תצווה נלמד על הבגדים של הכהנים, אז נלמד שהיה להם פה על הכתפיים, על הכתף הימני ועל הכתף השמאלי, היה אבן אחת פה, אבן אחת פה, האבן הזו קראו לה אבני שואם, נלמד מה היה כתוב בתוך האבן הזו, וזה שתי אבנים שהיו צריכים לצורך העניין. מה שהיה פה זה נקרא מילואים. זה אבנים אחרים, כתוב אבני שואם ואבני מילואים. אבני מילואים זה אבנים שהיו צריכים לעשות על האפוד, על החושן. האפוד היה שתיים למעלה זה אבני שואם, ועל החושן זה היה אבני מילואים, כמו שרש"י אומר בהמשך. מילואים, למה קוראים לאבנים האלה מילואים? על שם שעושים להם בזהב, מושב כמין גומה, איפה מכניסים את האבן, עושים איזה גומה בתוך הטס של הזהב, ונותנים האבן שם למלות הגומה. קוראים אבני מילואים, לכן קוראים להם אבני מילואים, אבנים שהם פשוט ממלאים את החור שיוצרים. ומקום המושב קרוי משבצת. משבצת זה המקום איפה שהאבן צריכה להיכנס. האבן ממלאה את המשבצת, לכן קוראים לזה אבני מילואים. לאפוד ולחושן, אבני השואם, לאפוד, אבני המילואים, לחושן. מה זה חושן ומה זה אפוד? אומר רש"י, וחושן ואפוד מפורשים בוועתה תצווה. נלמד עליהם בעזרת השם בפרשת וועתה תצווה באופן מפורט איך הם היו נראים באופן מדויק, והם מיני תכשיט. זה תכשיטים שהיו לכהן הגדול. אחרי שסיימנו את כל רשימת הדברים, אומרת לנו תורה בפסוק ח', ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומר רש"י, ועשו לי מקדש ועשו לשמי בית קדושה. היה צריך לעשות לשם שמיים, עם כוונה שזה יהיה, כמו שאמרנו בהתחלה, לי לשמי, עם כוונה שזה יהיה לשם השם, וזה בית, בית קדושה, בית שזה ראוי להיות קדוש, ששם תשרה השכינה. פסוק ט', ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. אומר רש"י, ככל אשר אני מראה אותך כאן את תבנית המשכן, המקרא הזה מחובר למקרא שלמעלה הימנו. אומר רש"י, הפסוק הזה, פסוק ט', תחלק אותו לשני חלקים. עד המשפט האחרון, שתי המילים האחרונות, וכן תעשו, תיקח את החלק הראשון של הפסוק. ככל אשר אני מראה אותך, זה המשך לפסוק ח' שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך. כמו שרש"י אומר. מה זה וכן תעשו? מה זה שתי המילים האחרונות? זה לדורות. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, מה שאני אומר לך כרגע זה תעשו עכשיו במדבר. אבל גם לדורות, בעזרת השם, במהלך כל ההיסטוריה העתידית, שאתם עתידים לעשות כלים לבית המקדש, שהם יהיו דומים לכלים שהיו כאן במשכן. מתי, באיזה מקרה יצטרכו לעשות לדורות כלים, אז רש"י מביא בשתי מצבים. אם יובד אחד מן הכלים, אם אחד מהכלים יאבד, אז ידעו איך לשחזר כלי אחר במקומו, או כשתעשו לי כלי בית עולמים, שהגיע הזמן שיבנו את הכלים של בית המקדש הנצחי שנמצא בירושלים, כגון שולחנות ומנורות וכיורות ומכונות שעשה שלמה, כמו שמפורד בספר מלכים איך שלמה המלך עשה את כל הכלים הללו לבית המקדש, כתבנית אילו תעשו אותם, אז היה צריך שלמה המלך לעשות אותם כתבנית הכלים שכאן נאמר בפרשתנו איך הם היו נראים כשהם היו במשכן. ואם לא היה המקרא מחובר למקרא שלמעלה עמנו, אילו פסוק ת' חלקו הראשון לא היה, כפי שרש"י הסביר עד עכשיו, מחולק לשני חלקים וחלקו הראשון מחובר לפסוק הקודם, לא היה לו לכתוב, אז לא היה צריך לכתוב בסיום הפסוק וכן תעשו, אלא איך היה צריך להיות כתוב כן תעשו. והיה מדבר, ואם היה כתוב כן תעשו בלי וב, אז למה היה מתייחס כן תעשו? על עשייה תועל מועד וכליו. מכיוון שכתוב וכן תעשו, פירושו של דבר שכאן אני אומר לך משפט חדש, וכן תעשו לדורות. אז אם כך, על מה דובר בחלקו הראשון של הפסוק? אז חלקו הראשון מחובר למקרא הקודם, לפסוק ח', ושתי המשפטים האחרונים, שתי המילים האחרונות, מתייחסים למה שיהיה בדורות הבאים. עד פה זה הסיכום הכללי של כל הכלים, של כל החומרים. מעכשיו מתחילה התורה בצורה מפורטת לפרט את כל הכלים וכל כלי וכלי, את המידות שלו, את השימוש שלו, את המיקום שלו, כל דבר ודבר. מתחילים היום ללמוד על הכלי הראשון שהוא הארון, וגם על הארון נלמד רק על חלק מהארון, על חלקו נלמד מחר. פסוק י' ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי רוחבו, והמאה וחצי קומתו. אומר רש"י, ועשו ארון, כמין ארונות שעושים בלא רגליים. קודם כל תחשוב בראש על איזה ארון אתם מתכוונים פה. זה ארון כזה שלא עושים לו ארבע רגליים, אלא זה ארון שהוא יושב על המשטח התחתון שלו. עשויים כמין ארגז שקוראים אשקרין, כמו קופסה, יושב על שוליו, השוליים שלו, דהיינו החלק התחתון שלו, עליו, על הרצפה הוא נמצא על השוליים ולא על רגליים. והגודל שלו אמרנו, האורך 2.5 אמות, הרוחב והגובה, כל אחד מהם אמה וחצי. רק שיהיה לנו מדידה לפי המידות זה... שלנו, אמה זה חצי מטר בערך.
זה אמה, לא?
בערך חצי מטר. אז המאתיים זה מטר, וחצי זה עוד רבע, 25 סנטימטר. פסוק י' א', וציפית אותו זהב טהור, מבית ומחוץ, תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב. אומרת לנו התורה, אילו לא היה לנו את רש"י, איך היינו מבינים את הפסוק הזה? פשוט תיקח את הארגז הזה, שכרגע אמרנו בפסוק הקודם את המידות שלו, ופשוט תצפה אותו מזהב, מחלקו החיצוני, חלקו הפנימי, ומאיזה חומר הארון עצמו עשוי, מעצי שיטים. רש"י בפסוק י' א' מגלה לנו ואומר לנו שזה לא היה ארון אחד שפשוט היה מצופה מזהב מבחוץ או מבפנים, אלא אומר רש"י, מבית ומחוץ תצפנו, שלושה ארונות עשה בצלל. בצלל, עוד לא הזכרנו את שמו, הוא היה אחראי על כל הבנייה של כלי המשכן, הוא עשה שלושה ארונות, שניים של זהב ואחד של עץ. הפנימי היה עץ, היה הקטן יותר זהב, גדול יותר זהב, אחד נכנס בתוך השני באופן מדויק.
הוא
הכניס ארון בתוך ארון.
שכבות שכבות?
היה ארון אחד גדול מזהב, לתוכו ארון קטן יותר מעץ, ולתוכו ארון עוד יותר קטן גם מזהב. ואז יוצא שהעץ באמצע, והוא מצופה מזהב בחוץ, ומצופה מזהב בפנים. הציפוי זה לא ציפוי שמורחים על העץ, אלא זה עוד ארון. הם ארונות נפרדים. החלק החיצוני.
הציפוי לא דבוק. הכי גדול,
כן? כן. רש"י אומר, שניים של זהב ואחד של עץ. ארבעה קטלים ושוליים בכל אחד. כל אחד משלושת הארונות היה ארון מושלם, שהיה לו ארבעה קטלים ותחתית. ופתוחים מלמעלה. שלושת הארונות הללו, למעלה אין להם כלום, הם פתוחים, יש להם רק ארבע קטלים ושוליים למטה. נתן של עץ בתוך של זהב, הזהב היה הכי חיצוני, הכי גדול, העץ היה בתוכו, ושל זהב בתוך של עץ, ארון השלישי מזהב היה בתוך ארון של עץ. וחיפש שפתו העליונה בזהב, את השפה העליונה שהיה בארון הכי חיצוני, הוא עשה לו חיפוי גבוה יותר מזהב, בנוסף לכך שכל הארון החיצוני עשוי זהב, עשה לו בשפה העליונה חיפוי מזהב, נמצא מצופה מבית ומחוץ. מה זה שפתו העליונה? שפתו העליונה הכוונה לשפה של העץ, הארון שהוא האמצעי. ממה הוא עשוי? מעץ. אז אנחנו מסתכלים עכשיו מלמעלה, אנחנו בעצם רואים את הארון החיצוני זהב, רואים ארון אמצעי, אז רואים בעצם ארבע שוליים, ארבע שפות מעץ.
שלוש.
כי יש לו ארבע כתלים.
ארבע.
ורואים עוד ארון פנימי מעץ. כדי שלא נראה את השפה העליונה של העץ, אז רק את השפה העליונה של העץ, הוא עשה לו חיפוי מזהב, כדי שכשאתה מסתכל, אתה לא רואה את העץ בכלל, לא מבחוץ, לא מלמעלה, אתה רואה רק בעצם זהב. הוא נמצא ולא רואים אותו בכלל את העץ. חוץ מזה צריך לעשות זר זהב. מה זה זר זהב? הארון הכי חיצוני, בנוסף לכך שהוא היה ארון, היה עליו עשוי זר כמו כתר סביב כל הארון, מזהב על החלק החיצוני. כמין כתר מוקף לו סביב למעלה משפתו. שעשה הארון החיצון גבוה מן הפנימי. הארון הכי חיצוני הוא יותר גבוה מהארון הפנימי, עד שעלה למול עובי הכפורת ולמעלה אימנו משהו. וכשהכפורת שוכב על עובי הכתלים, עולה הזר למעלה מכל עובי הכפורת כלשהו, והוא סימן לכתר תורה. זאת אומרת ככה, מה שכבר מקדים את המאוחר. הארון הזה היה לו הרי כיסוי. הארון שעליו אנחנו מדברים, שלושת הארונות הללו, בסופו של דבר היה הרי בפנים את לוחות הברית, ולמעלה היה לו כיסוי, יש לכם פה ציור בדף הבא, מי שרוצה לראות את ההמחשה. היה לו מלמעלה כיסוי. הכיסוי שהיה מלמעלה קוראים לו כפורת. ברגע ששמנו את הכיסוי הזה, את הכפורת, שהוא בעצם סוגר, אז אם הוא היה סוגר הרמטי על הכל, אז היינו צריכים לקבל ריבוע שלם, כן, ממש אפס. כדי שזה יהיה יפה, אז הארון הכי חיצוני היה לו גובה, הקבעה קטנה של זהב, כמו כתר, וכשהמכסה סוגר על הארונות, אז יש בליטה של זר זהב מסביב הארון החיצוני, וזה מייפה, כמו שרש"י מסיים את דברה, והוא סימן לכתר תורה. הרי בפנים יש את התורה, זה הכתר של התורה, זה מסביב. כמו שנוהגים היום לשים על ספר תורה כתר, זה בעצם מלקח, מכך שבארון שהיה בתוכו מלוחות הברית עם ספר תורה קטן, היה לו מבחוץ את הכתר הזה, הזר זהב מסביב. פסוק י' ב' ויצקת לו ארבע טבעות זהב, ונתת על ארבע פעמותיו, ושתי טבעות על צלוע אחת, ושתי טבעות על צלוע שנית. מה צריך פה לעשות? אומר רש"י, ויצקת לשון התחה כתרגומו, כמו שאונקלוס מתרגם את המילה ויצקת ותתיך, היה צריך בהתחה לעשות ארבע טבעות, ואיפה שמים את זה? על ארבע פעמותיו. מה זה פעמותיו? כתרגומו, איך אונקלוס מתרגם? זיוויתי. מה פירוש זיוויתי? על ארבע הזוויות של הארון, היה צריך להיות בפינות, מארבעת הפינות, טבעות.
על הכתר הזה, לא?
לא על הכתר, אלא על הארון עצמו. אתה יכול לראות בציור איך שיש בארון עצמו ארבע טבעות, כל צד שניים ושניים. ובזוויות העליונות, סמוך לכפורת היו נתונים, כפי שרש"י אומר, את הטבעות הללו יצקו בפינה העליונה, סמוך לכפורת, פירושו סמוך למכסה, שקוראים לו כפורת, שנלמד על זה בשיעור של מחר, שתיים מכאן ושתיים מכאן, לרוחבו של ארון. איפה שמו את הטבעות הללו? ברוחב, דיינו בחלק של האמה וחצי. מה הרעיון? למה ברוחב? למה לא באורך? אומר רש"י, סיבה פשוטה, תקרא, לא אומר רש"י. והבדים נתונים בהם. מה שמו בתוך הטבעות? בדים. מה זה בדים? מוטות. מוט אחד ברוחב ועוד מוט. מה, בדים זה מוטות. מה צריך את המוטות הללו? כשיצטרכו לשאת את הארון. עכשיו נראה לעצמנו, נצייר לעצמנו באופן מעשי, כמה אנשים צריכים לשאת את הארון. אבל מכל צד צריך להחזיק שני אנשים, כן? אז בין מות למות צריכים להיכנס בפנים שני אנשים. אם היינו שמים את הטבעות באורך של הארון, אז ושני אנשים היו צריכים לעמוד בין מות למות בצד של הרוחב, כמה זה הרוחב? אמה וחצי. כמה זה אמה וחצי? פחות ממטר, אמה וחצי זה מאוד מאוד צר. שני אנשים שם, שני אנשים להצטופף זה מדי קשה. אבל אם שמים את הטבעות ברוחב של הארון, ואז נשאר לנו בין מות למות 2.5 אמות, זה כבר רוחב יותר גדול, יותר נוח לשני אנשים להחזיק. לכן שמים את זה, את הטבעות ברוחב. הם צריכים מבפנים להיות. נראה את הלשון ברש"י. והבדים נתונים בהם, ואורכו של ארון מפסיק בין הבדים, 2.5 בין בד לבד. אז יוצא שבין בד לבד, בין מות למות, יש לנו מרווח של 2.5 אמות. והמטרה היא שיהיו שני בני אדם הנושאים את הארון, מהלכים ביניהם, וכן מפורש במנחות בפרק שתי הלחם. רש"י אומר שבמסכת מנחות, יש על זה מפורש העניין הזה, שלומדים שחייב להיות הטבעות שיצרו אותם בצד הרוחבי של הארון. ורש"י, ושתי טבעות על צלוע אחת, כתוב בפסוק, הן הן ארבע טבעות שבתחילת המקרא. כתוב הרי בתחילת הפסוק ויצקת לו ארבע טבעות. אחר כך כתוב הוא שתי טבעות. זה לא עוד שתיים, אלא זה אותם ארבע שאמרנו קודם, עכשיו אנחנו פשוט מפרטים. הוא פרש לך היכן היו. אז אם כך, למה כתוב הוא שתי? אז צריך להיות כתוב שתי הוא שתי. למה וו החיבור בפעם הראשונה? אומר רש"י, והוו זו יתרה היא. הוא פתרונו, פירוש המילים, הוא כמו שתי טבעות. כאילו היה כתוב שתי, זה לא אחרים. ויש לך ליישבה, כן, אם אתה רוצה בכל אופן ליישב לך את הסגנון בתוך המילים בצורה נכונה, תגיד ככה, ושתי מן הטבעות האלו על צלע אחד. יש לך ארבע, אז שתיים מתוך הארבע נמצאים על צלע אחד, ושתיים על צלע השני. מה הפירוש של המילה צלעו? זה צידו. פסוק י' ג', ועשית בדי עצי שיטים, וציפית אותם זהב. אומר רש"י רק מילה אחת, בדי, זה מוטות, מה שנקרא בשפה שלנו מוטות, זה פירוש המילה בדי. אז הבדים הללו צריכים להיות מצופים גם הם מזהב. כל הארון שהסתכלת עליו פשוט ראית רק זהב. והבאת את הבדים בטבעות על צלות הארון, לשאת את הארון בהם, זה המטרה להכניס אותם כדי שיוכלו לשאת את הארון. פסוק זה כבר אומר, בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. אומר רש"י, לא יסורו ממנו לעולם, לעולם לא הוציאו אותם. והגמרא במסכת יומא אומרת, שם רש"י במסכת יומא אומר שהמוטות הללו בקצה שלהם שמו יציקה עבה של זהב, שגם לא יוכלו להוציא את זה אף פעם מהטבעות. פסוק ט"ז, ונתת אל אהרון את העדות אשר אתן אליך. אומר רש"י, ונתת אל אהרון כמו בארון, ונתת אל אהרון כאילו כתוב ונתת להכניס בתוך אהרון, מה להכניס שם? העדות. מה זה העדות? התורה. איזה תורה? זה הלוחות הברית, שהיא לעדות ביני וביניכם, שציוויתי אתכם מצוות הכתובות בה. אז הלוחות האלו שמשה רבינו עתיד לקבל, אשר אתן אליך, אותם יצטרכו להכניס בתוך הארון הזה, שהוא הכלי הכי חשוב.
לוחות הברית.